בתחילת ספר תהילים אנחנו קוראים על האיש, אשרי האיש, שלא יושב במושב ליצים ולא הולך בדרך רשעים. אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומה ולילה. תורת השם בתורתו. חז"ל מציינים שיש כאן שני ביטויים של תורה. יש תורת השם ויש תורתו של האדם. תורתו, תורת דילי. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על לימוד תורה, יש לתורה שתי פנים. יש את התורה מצד שהיא תורת השם. אנחנו מתאמצים מאוד להבין מה שריבונו של עולם נתן לנו מן השמיים, תורתו, תורת השם. אבל יש צד אחר, והוא הפעולה הנפשית, הפעולה המוסרית, הרוחנית, שקורית, מתרחשת אצלנו על ידי לימוד התורה. יש את הרצון להבין את התורה. תורת השם, להבין אותה. אבל יש משהו שהוא לא הלימוד עצמו, אלא איזה חיים נוצרים בקרבנו כתוצאה מלימוד התורה. זה תורה דילי, התורה שלך. תורה שלך, הכוונה, לא שאתה ממציא הלכות ולא דינים, וממציא הבנות שאין להם שורש, אלא תורה שלך, הכוונה, היצירה הנפשית שמתרחשת אצלך כתוצאה המפגש עם התורה. וזאת יצירה ייחודית לך. אף אחד לא יכול ליצור את היצירה הזאת. שני בחורים שלומדים את אותה משנה, יכול להיות שהם הבינו בדיוק את אותה משנה, אין ביניהם הבדל. הבינו בדיוק אותו דבר מה המשנה אומרת, אין מחלוקת. אבל בכל זאת, בחור אחד, המפגש עם המשניות, בונה אצלו סוג מסוים של עירת שמיים, סוג מסוים של מידות, סוג מסוים של עולם רוחני, של עוצמות, של אישיות. אצל החברותא שלו זה בונה משהו אחר, בנפש, באישיות. הם לומדים את אותה משנה, הם מבינים אותו דבר. תורת השם זו אותה תורת השם. אבל כל אחד, מה שמתרחש אצלו בעולמו הנפשי, כתוצאה מהמפגש עם התורה, הוא שונה מחברו. זאת אחריות מיוחדת שיש לנו על התורה דילי, בתורתו. התורה שלך שמלווה אותך יומם ולילה. האישיות שנבנית בקרבך כתוצאה מהמפגש עם התורה. כדי להסביר קצת יותר את הנושא הזה, אומר לנו דוד, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו. זה עכשיו יצאנו מ-15 בשבט, מט"ו בשבט. וב-15 בשבט, בט"ו בשבט, אנחנו מציינים, לפי ההלכה, מעבר, נקודת מעבר, נקודת ציון. אמנם שמי שמסתכל בעצים עכשיו לא רואה משהו מיוחד, בטח לא השנה, שיש עוד הרבה זמן עד השקדיה תהיה פורחת, אבל מבחוץ לא, אתה מסתכל על התאנים, על הגפנים, על רוב עצי הפרי, אין משהו מיוחד שמתרחש. אבל מאחורי הקלעים, כיוון שירדו הרבה גשמים, ברוך השם, כבר העץ מאחורי הקלעים מתחיל לייצר תהליך פנימי. תהליך פנימי, החל מט"ו בשבט, החל מ-15 בשבט, העץ מתחיל להפוך את כל המים, לאט לאט את המים שבאדמה, הוא שואב אותם, ולאט לאט המים שבתוך האדמה הולכים ומתאבדים, הולכים ויוצרים בתוך תוכו של העץ איזשהו תהליך של צמיחה. אמנם אנחנו לא רואים את התהליך הזה, זה תהליך פנימי, ולאט לאט התהליך הזה יקרום עור וגידים, ואנחנו נראה ניצנים ופרחים באביב, ובעזרת השם גם פירות בקיץ. חז"ל ציינו את התקופה הזאת כתקופת מעבר. כן, פירות עץ שחנת פירות אחרי ט"ו בשבט, מסתבר שזה מהמים שבאו עד עכשיו, הוא הצליח, כן, כבר הצליח לקחת את המים מהתקופה הזאת ולעבד אותם. זאת אומרת שט"ו בשבט מציין את שלב את השלב הפנימי הזה בעץ, של לקיחת המים, לקיחת החומרים מהאדמה, והפנמת המים לתהליך צמיחה. תהליך צמיחה פנימי. משהו מתחיל להתרחש בפנים. המים שיורדים מהשמיים הם אותם מים. כל העצים שואבים בדיוק את אותם מים. ובכל זאת, מעץ אחד יוצאים פירות חמוצים. ומעץ אחד יוצאים פירות מתוקים. מעץ אחד יוצאים פירות מאוד רכים. ומעץ אחר פירות מאוד קשים. יש עץ שמוציא פירות עם קליפה מאוד עבה. יש עץ שמוציא פירות בכלל בלי קליפה. פירות מאוד שונים זה מזה, מאותו מים, מאותה מים בדיוק. זאת אומרת שעץ הפרי, עץ הפירות מלמד אותנו, עצי הפרי, דווקא בעת הזאת, שכבר בתהליך השאיבה של המים, זה מתחיל לתפוס כיוון שונה, מיוחד. כל עץ לפי עניינו. זה אותם מים, בדיוק אותם מים, אבל לכל עץ יש לו את היצירה המיוחדת שלו. את הפרי שלו. אם אתה רוצה להבין מה זה תורתו יגיע יומם ולילה, אומר לנו דוד, והיה כעת שתול הפלגמה אשר פריו ייתן בעיתו. זה אותם מים. השאלה מה הוא עושה עם המים האלה. ולכן כשאנחנו רוצים לציין את ההבחנה בין שתי הבחינות האלו של תורה, אנחנו קוראים לזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב בא לציין מבחינה רוחנית את התורה מצד תורת השם. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ואנחנו מנסים להבין אותה, ללמוד מה כתוב בה. אנחנו לא משנים אותה חלילה. אנחנו לא מסלפים אותה חלילה. ספר תורה שחסר באות אחת, מיד פסול. אם בעל קורא את האה בקריאת התורה, יכול להיות שזה תזכייה קריאתו האחרונה, הוא צריך להיזהר, כולם מיד מתנפלים עליו. אסור לשנות שום דבר בקריאת התורה. אבל יש צד אחר. מה קורה לנו כתוצאה מהמפגש עם התורה? זה מאוד שונה אחד מהשני. פה זה ממש עולמות אחרים. כל אחד יוצא אצלו משהו שונה. זה נקרא תורה שבעל פה. בחינת תורה שבעל פה, הבחינה של איך, מה קורה לנו. ולכן הטור, רבי יעקב בעל הטורים, כשהוא מפרש את ברכת התורה, הוא מסביר, אשר נתן לנו תורת אמת, תורה שבכתב, וחיי עולם נטע בתוכנו תורה שבעל פה. תורת אמת זה האמת. אין, אי אפשר לשנות כלום. זה התורת השם. אבל חיי עולם נטע בתוכנו, יש פה נטיעה, גם הוא משתמש בדימוי הזה של נטיעה. חיי עולם נטע בתוכנו, יש פה נטיעה מיוחדת. החיים שמתרחשים בקרבך כתוצאה מהמפגש עם תורת אמת. זה כבר, בתוכנו יש המון המון גוונים, לא כולם אותו דבר. יש אחריות שלנו, לא רק על תורת אמת, אלא על חיי העולם הנטועים בתוכנו. באמת כותב הרב באורות התורה שזה נקרא תורה לשמה. תורה לשמה זאת ההבנה שכל אחד ואחד מאיתנו מייצר אור חדש של תורה. כל אחד ואחד מאיתנו מוסיף תורה שלא הייתה כמוה. באיזה מובן? ברכתה של התורה, פעולתה של התורה, היצירה הנפשית שהתורה יוצרת אצלך, היא לא יצרה מעולם ולא תיצור מעולם אצל אף אחד אחר. אנחנו יכולים ממש להוסיף תורה. תורה לשמה, לשם התורה, להוסיף תורה בעולם. מה להוסיף תורה? הרי מה שאני אלמד כבר למדו בעבר. מה אני כבר יוכל לחדש? מה אני כבר, איזה הבנות יהיו לי? כל מה שאני אגיד כבר כתוב. יכול להיות. אבל היצירה הנפשית הרוחנית, האישיותית שלך, כתוצאה מפגש המטרה, לא הייתה מעולם. זה נשמה שפעם ראשונה באה לעולם, אין עוד אישיות שרק עכשיו פעם ראשונה נמצאת כאן. לא הייתה אף פעם אישיות כמו שלך. לכן הוא כותב, אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש הזו, לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת. אם כן, הוא מגדיל את התורה ממש בלימודו. על זה נאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה. אפשר להגדיל את התורה. הרי אי אפשר להוסיף מסכת לשס, ואי אפשר להוסיף מצווה לתרייג. מה זה להגדיל תורה? זה נקרא להגדיל תורה באמת. לא כולם יכתבו חידושים. ודאי, זה טוב לכתוב חידושים, זה מצוין. לא כולם יהיה להם חידושים מדהימים. אבל כולם יש לחידושים מאוד מאוד מדהימים. האישיות שלי, מה התחדש בה כתוצאה מהתורה? זה החידוש הגדול. זה החידוש הכי גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה להגדיל תורה. והקדוש ברוך הוא רוצה בגילוי התורה מצדך. כפי שהתורה חלה בך. אתה תוציא פרי שאף אחד אחר בעולם לא הוציא מעולם. ולא יוציא לעולם. חיי העולם הנטועים בתוכנו. חודש שבט, אנחנו בעיצומו, הוא החודש שגם בטבע העצים, כמו שאמרנו, הופכים את המים למשהו של עיבוד אישי, אבל גם בתולדות עם ישראל זה החודש שמציין את התהליך הזה. משה רבנו שמע את התורה היטב היטב מפי הקדוש ברוך הוא. גם בחומש שמות, גם בחומש ויקרא, גם בחומש דברים, וידבר השם משה לאמור, וידבר השם משה לאמור, וידבר השם משה לאמור, ומשה שם אוזנו כאפרכסת, כולו התבטלות טוטלית לתורה. התבטלות מלאה לדבר השם. משה קיבל תורה מסיני. הוא אומר רק מה שקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד. כל הזמן רק הוא כולו תורת אמת. משה אמת ותורתו אמת. בראש חודש שבט, 37 ימים לפני הסתלקותו, אחד באלף בשבט, התחיל הועיל משה בארץ התורה הזאת. מתחיל ספר דברים. ב-12 חודש, באחד לחודש. מאז התחיל ספר שלם, ספר דברים. ספר דברים, ספר שאין בו פסוק שנקרא וידבר השם משה לאמור. אין פסוק כזה בספר דברים. רוב הספר, אלה הדברים אשר דיבר משה. והתחנן, והיקב תשמעו, הכל משה מדבר. כאילו, כביכול, ריבונו של עולם לא מדבר, זה משה מדבר. זה התורה דילי של משה. שהתורה דילי של משה התאחדה לגמרי עם התורת אמת שהקדוש ברוך הוא נתן. עד כדי כך שכבר לא צריך להגיד וידבר השם משה לאמור, כביכול משה מדבר, וזה מה שהוא אומר, אני יודע, זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה היינו הך. אבל בחודש שבט נולד המושג הזה. בחודש שבט נולד המושג הזה שאדם מדבר את תורתו דילי. זה פלא. אלה הדברים אשר דיבר משה. והוא מדבר. המון הוא מדבר. ספר שלם. כולו קרוע, כמעט כולו בחודש שבט. חודש שבט, החודש של מה האישיות שלי אומרת כתוצאה מהמפגש עם התורה. מה התעצב בי כתוצאה מהמפגש עם התורה. יש בזה קצת מימד של דין. ראש השנה קצת. ראש השנה לאילנות. ראש השנה לאילן האישי של כל אחד ואחד מאיתנו. איך מעצבים? איך מעצבים את הנפש על ידי לימוד התורה? עיקר הסוד והדיבור. כן, על ידי הדיבור בדברי תורה, כשאדם מדבר דברי תורה, האישיות שלו הולכת ומתעצבת. מה שמעצב את נפשנו זה המלל, זה המילים. כן, אדם שמדבר ודיברת בם, מעצב, דולה. הדיבור זה דליית מים, כמו השורשים שדולים מים ממעמקי האדמה ומחדירים את המים לתוך העץ, לתוך בשרו של העץ. הדיבור שאנחנו ממלאים דברי תורה בפינו, הערבות בדברי תורה בפינו, זה מה שמעצב את האישיות. הערב לה, כמו שהפירות אנחנו רוצים שיהיו מתוקים, אנחנו מנסים לדבר דברי תורה. וכיוון שעיצוב האישיות הוא בעזרת הדיבור, לכן גם דווקא בחודש שבט, כל השנה זה חשוב, אבל לחודש שבט במיוחד, ערנות מאוד מאוד גבוהה לעולם הדיבור שלנו. מאוד מאוד מפותחת. לדיבורים. זה רגעים מעצבים. מה מדברים, איך מדברים, ובעיקר מה לא מדברים. אנחנו בעיצומם של ימי השובבים, שמגיעים לסיעם בחודש שבט. פרשת בשלח, שמני ישראל אומרים שירה, איזה דיבורים הם אומרים. מה יוצא מפיהם? אפילו עוברים במאי אימם פתחו את פיהם, אפילו תינוקות פתחו את פיהם. עולם הדיבור עולה על נס בשבועות האלו. מה לא מדברים, מה כן מדברים. איך מדברים? כי הדיבור הוא השורש, הדיבור הוא המתווך בין המים ובין העץ, בין התורה לבין עיצוב האישיות. אדם שמדבר דברים בטלים חס ושלום, אומר הרב קוק באורות הקודש, רוחו יונק ממה שהוא רפה. הנפש שלו כאילו יונקת מכלום. כאילו זה שורשים שלא מחוברים למים. יש איזה ריק נפשי שהולך ונוצר. חוסר אישיות שהולכת ומתרקמת. או לא מתרקמת. וחודש שבט זהירות גדולה מדברים בטלים. בחודש שבט, כל השנה, אבל במיוחד בחודש שבט, זהירות גדולה מדברי הבל, מדברים סתמיים. תשומת מאוד מאוד גדולה, תשומת לב מאוד מאוד גדולה לעולם הדיבור שלנו. דברי טעם, דברי חוכמה, ברכות, דברי עידוד, דברי ישועה, דברי תקווה. ולכן בחודש הזה חלק מתיקון השובבים הוא אולי עיקר תיקון השובבים. הוא עולם הפה שלנו. אדם שמקפיד על פיו הוא עץ, עץ נאמן, עץ, עץ שגודל, עץ שצומח. עץ חיים. ועליהו לא ייבול, עליהו לא ייבול, דורשים חז"ל, זאת שיחת חולין של תלמידי חכמים. פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, גם העלים, אפילו הדיבורים שהם לא רשמית דברי תורה, גם שם זה לא סתם שיחת חולין. זה שיחת חולין של תלמידי חכמים שצריכה לימוד. כשאדם הוא עץ שתול על פלגי מים, אז גם עליהו, זה עליהו והיה עליהו לתרופה, אומר יחזקאל. גם הדיבורי חול הם לא דיבורי סרק, הם לא דיבורי הבל. גם הדיבורי חול שלו אתה שומע. לכן הגאון מווילנה באיגרת המפורסמת שלו, עלים לתרופה, כמעט את כולה הוא מקדיש לנושא הדיבור. כמה, אומר, רוב ההתעלות של האדם וחלילה רוב הירידה של האדם תלויה בזה. תלויה בפיו.
באופן סגולי מסביר שהדיבור כל כך משפיע, או שזה...
גם סגולי וגם בנגלה. הדיבור הוא הדבר הכי, הכי מעצב את האישיות. איפה שאתה, מה שאתה תדבר, שם אתה נמצא. סגנון הדיבור שלך, תוכן הדיבור שלך, שם האישיות שלך נמצאת. צורת הדיבור, נושאי הדיבור, שם ממוקמת האישיות שלך. אם אדם לא מדבר על משהו, אז הוא באותו רגע מיקם את האישיות שלו שהוא לא שם. אם הוא כן מדבר, הוא יתקשר לשם. סגנון דיבור ממקם אותך. זה עניין נפשי מוחלט. היום אפילו אנחנו יודעים, בעולם הפסיכולוגיה המודרני, שהרבה הרבה מריפוי הנפש הוא בדיבור. רוב הפסיכולוגיה המודרנית מפצחת התמודדויות נפשיות דרך הדיבור. תרפיה שלמה סביב זה. ודאי שזה גם נפשי הזה, ושאר ממש להרגיש את זה. אתה ממש מרגיש איך שכשהוא מדבר בסגנון מסוים, איפה, זה מיד ממקם את האישיות שלו במקום מסוים. עם רגשות, עם תחושות, עם מחשבות, מיד אתה נמצא שם. והזהירות המאוד מאוד מופלגת, שתמיד אפשר להפליג בה עוד ועוד, כי זה המעצב מספר אחד של הנפש.
בגלל
שהאם אומר, אם האדם יחזור על איזה דיבור, כאילו הרבה זמן, זה ישפיע עליו? בוודאי. בוודאי. אנחנו עושים את זה הרבה, נראה לי, לא? כל יום אנחנו חוזרים בדיוק על מה שאמרנו אתמול, 3 פעמים ביום, וקוראים שזה משפיע. בוודאי. חוזרים כל הזמן, 2 מקרא ואחד תרגום, כל הזמן חוזרים. בעיקר ההתקדמות היא בזה, שאנחנו אומרים את אותם דברים. וכשאדם אומר, אומר בפיו, אומר בפיו ממש דברים, וזה החומה חודר עליו, בוודאי, זה נכנס לתוכו. לצערנו הרב, את זה יודעים גם האנשים הרשעים, לא רק הצדיקים, גם הרשעים יודעים בכל מיני מקומות, בלעם, וגם בכל מיני מקומות בעולם, לצערנו הרב, השתמשו בזה לרעה. אנשים ידעו שהשיטה לאלף אנשים אחרים, ממש לאלף אותם. לעקור את אישיותם, זה על ידי הדיבורים. וכל מיני משטרים עריצים לצערנו הרב, אז הכריחו אנשים להגיד, לחזור לכל מיני דברים, עד שזה בסוף הם נהיו כאלה. בהחלט. זה כוח עצום. כן, סליחה.
יש השפעה גם לדיבור של אחרים לידינו? זאת אומרת, שאם אני
כן.
שומע הדיבור, זה משפיע?
כן, או... אבל ככל שהשמיעה היא... יותר אקטיבית זה יותר משפיע, פחות אקטיב יש שמיעה פסיבית, אבל עדיין הדיבור זה משהו אחר לגמרי. זה פעולה, פעולה מאוד מאוד גדולה בתוכנו. זאת אומרת שכל הגאולה, כל היכולת של העץ לצאת מהחורף, לצאת מהמוות הזה, זה הדיבור. היכולת שלנו להיגאל, נגאול את נפשנו, זה על ידי הדיבור שלנו. בזכות זה נגאלי. וחס ושלום, כשאין דיבור טוב, אז משה רבנו אומר, למה ישראל נמשרים בגלות? כי עדיין הדיבור לא נקי. יש עדיין דיבור לא טוב, לכן עם ישראל עדיין נשארים בגלות. למה יש להם קצרות? בגלל זה. כל מיני דיבורים, אם זה דיבורים של קטנות אמונה, אם זה דיבורים של... קנאה של לשון הרע, דיבורים של כעס, כל הדיבורים האלו, כמה נזק הם מזיקים לנו בנפש. ולהפך, בעזרת השם, דיבורים של תפילה, הודעה, מילים טובות שאנחנו יכולים לומר אחד לשני, ברכות, איחולים, מצוין, למה לא? ורק מוציא מאיתנו דברים, רק פועל על האישיות פורחה. וזאת הערנות של התורה דילי. זה טוב שאדם ערני לזה שהוא הבין את הגמרא, וזה שהוא חוזר עליו, וזה חשוב מאוד להיות ערני לזה. אבל יש ערנות מיוחדת, מעבר למה שאני קוראתי לימודית, ערנות לזה. איך אני מדבר? ערנות מאוד מאוד גבוהה. מה קורה לדיבור שלי? איפה הוא נמצא? שמה, שמה, שם, שם אנחנו, שם זה הנקודת התורה דילאית. איך אני מדבר עם חברים, איך אני מדבר עם משפחה, שמה זה ההכרעה, הכרעת האדם. בעולם הסוד הדיבור נקרא המשקל, כמו שיש את השיווי, מה שיוצר את המשקל, את ההכרעה, לשון המוזניים, מה שנקרא, בעולם הסוד, זה שנקרא לשון, זה לשון המוזניים, זה מכריע את, את האדם. זה ברית, כך, ברית לשון. שם המשקל. כשנשמרים על, על דיבורים יותר נקיים, אז אפשר באמת לבקש בפה מלא, הרב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ובפי עתמך בית ישראל. זוכים לזה שהתורה מתוקה בפה. יש ממש, אדם מרגיש מתיקות של התורה בפה. יכול לחזור על אותם דברים, ונעים לו מתוק לו, יש לו סוכריות בפה. למה? כי הוא תיהר את עולם הדיבור, ואז הוא ממש מרגיש פיזית, מוחשית, את המתיקות של התורה. ואמר רק, הוא מרגיש את הפירות המתוקות. אפילו אם אדם מתרחק מהתורה לפעמים, גם אם האדם יש לו תקופות של חולשה וקשיים, לעולם לא לשכוח, לא לאבד את הדיבור. במצבים הכי קשים. אדם לפעמים קשה לו ללמוד, לפעמים הוא לא מרוכז, לפעמים יש לו ניסיונות, יש לו ירידות. על דבר אחד, לשמור מכל נשמר. אותו לא, זה, לא לאבד אותו, אף פעם. זה עולם הדיבור. מי שישמור מכל משמר על זה, יש לו תקומה. הוא יקום. יש אדם לא מדבל את פיו, לא מדבר דיבורים רעים, לא מעליב, לא מלבין. יש אדם לא מתלוצץ. יש אדם לא, לא מדבר לשון הרע. זה שאדם שומר את פיו, אז יהיה, הוא יקום. יכול להיות שמסביבך אנשים אומרים דברים לא נעימים, יכול להיות שמסביבך יש דברים מאוד דוחים, מאוד קשים. אם אתה שומר על הפה, אתה תצליח, אתה תעבור בשלום. הכל יעבור בשלום. יפול מצדך אלף ובא מניך, אליך לא יגש. טוב, אני מבקש סליחה בשם, לא יודע מי בעצם, אבל נשתדל נגיע פעם ובזמן, למרות שאני תמיד משתדל וזה לא תמיד הולך. בהצלחה, שבת שלום, תעשו חיים.